נקרא אדמת רשעים שאסורים בידי יצרן, צדיק כי מצרה אסור בידם. כמה שאדם נמצא יותר במקום המאוזן, אז המקום המאוזן, כמו שאמרנו, זה מה שבונה באדם את התכונה הזאת של הקומה הזקופה שלו, אבל זה נותן יותר את המקום של היכולת לתמרן. בעצם כל הזמן האישיות של האדם היא כל הזמן באה לידי ביטוי, החופש של האדם, העצמיות של האדם, הדעה של האדם, וכל רגע רגע הוא ברגע נתון חדש הוא מחליט ומכריע בצורה נכונה כמה צריכים לתת לצד הזה, כמה צריכים לתת לצד האחר. אז זה גם יוצר תוצאה מאוד מאוד הרמונית באדם, אבל זה גם כל מיני נותן לאור הדת של האדם ולשליטה של האדם הלכים שלו להיות קיימת. אבל אדם שלא שומר כל הזמן על האיזון הזה ועל שביל הזהב, אז הוא בקלות יכול להיגרר אחרי אחים עצמם שהם אלה שיעצבו אותו, ואז מלא הנקודה העמוקה של חלק לא כמה שהאדם לא יבוא ולכתה ביטוי, ואז כל הקומה הסקופה וההכוונה של החיים תבוא בצורה מזלפת. ולכן ברור, כמו שהרמב"ם אומר, שזה ודאי נכון שהדרך הממוצע היא עטת השם ברוח התורה, כמו שגם תזוכני הקוזרי מדבר, התורה לא עודדה ללכת בדרך של פשוט, כחלק מזה שבכלל לא ללכת במצבים קיצוניים, אלא במקומות כאלה שגם נגיד לי גם בצורה חיובית. אני חושב שתיארנו את האחדות שקיימת בדרך הממוצע, ותיארנו את השליטה ואת האור הדת, אבל יש בזה גם משהו, כמו שהרב גם מביא את הפסוק, ועודדת עליהם את ה... דרך אשר הלכו בה, זה בית חייהם, שזה גם לחיות חיים. וקדוש הוא יצר הרבה דברים טובים בעולם, אז חשוב מאוד לדעת איך ליהנות מהעולם שהקדוש הוא יצר אותו. אז גם אם אדם פורש בין החיים הוא מאבד טובה, וכמו שהזכרנו פעם את הירושלמי, שמח בחור בילדותיך, שהסביר את זה כפשוטו, לא כביקורת כמו בבבלי, שככה רק עד כאן דבריו של עץ הרע, שאז מחכה לנו בסיבוב ומציץ אותנו לשמוח, ובסוף אומר, הנה עכשיו על כל אלה לחם כמשפט, אלא ירושלמי אומר שעתיד אדם ייתן את הדין על כל דבר שהיה לו בעולם הזה, שהיה יכול ליהנות ממנו ולא נהנה. שכמובן שאם הוא יבטא את זה בצורה, ילך לכיוון האחר, של פזלנות יתר, של נהנתנות יתר, אז הוא יאבד חלקי נפש אחים שקיימים בו. אבל נגיד ככה, למקסם את כל כוחות החיים, יש משהו בדרך הממוצע שנותן את היכולת כמה שיותר להיות בחינת בית חייהם, לתת לחיים את המינות הגדולה שלהם. כל זה בשבח הדרך הממוצע. אבל זה לא הצורה של הפסקה, רק דבר שהרב אומר אותו בתחל, כי ידע שהדבר הזה נכון. רק הרב מוסיף ואומר, בכל מקום, טבע הסגולה נשמתית אומרתם, שיחיד ימצאו בעולם, שסופו של דבר חיית פשוט וקיצונית, היא נאותה להם כדי לכבוש דרך לעולם כולו. כמו שאמרנו שאולי המעלה הגבלה שקיימת בשביל הממוצע, היא עצמו גם החיסרון הגדול. כמו שאמרנו, אדם שלו שביל הממוצע, החיים שלו מאוד בשליטה, מאוד מכוונים, מאוד מודרכים. אבל זה שהחיים שלו בשליטה, זה עצמו גם הבעיה בדבר הזה. יוצר חיים מאוד מאוד מאופקים. האדם כל הזמן הולך בעדינות בין השבילים ונזהר לו לשבור כל דבר מהצד, אבל בסופו של דבר, כמה שזה, אמרנו קודם, שנותן לכאורה יותר הזדמנות לנצל את החיים, אבל בסופו של דבר זה קצת מגביל את החיים, מקפיא את החיים, ויותר תמרון שבסופו של דבר אומנם נותן לשתי הצדדים שהולכים להתבטא, אבל כל צד מתבטא בצורה מאוד מאוד מסויגת שלו, בצורה מאוד מאוד חלקית שלו. וזה כמו שאני חושב שזכרנו פעם שעוד דברי המהר"ל, שעם ישראל, החגים שלו תמיד בסתיו ובאביב, בחגי תשרי ופסח שהם מסתיים בשבועות, אבל בתקופה של החור והקיץ, שם, במקומות ששם מתגלים החיים במקום הקיצוני שלהם, של עוצמת החורף, הצומת של הקיץ, שם זה המקום שעם ישראל מועל בו, וכתב רי שולט בתקופת ימי בין המצרים, שזה הקוביות כאילו, שהיא מאוד מאוד מגירה לעם ישראל, שמשהו מגלה בצורה קיצונית, אז גורר עיבוד שליטה ומאבד כאילו את הבשורה, בבשורת האחדות שעם ישראל עושה בעולם. אבל זה יוצר משהו מצד שני מאוד מאוד לא צבעוני כזה, ומאוד מאוד רפה, ומאוד מאוד מאופק, ובסוף זה גם לא נותן למציאות את היכול שלה לפרוץ קדימה. ולכן יש איזשהו צעד שכמו שהרב אומר, שחלק מה מקום קום טבע הסגולה הנשמתית שבעצם תובע גם גודל של נשמה, הוא מעורר יחידים כאלה שהם בכוונה שוברים את שיווי המשקל ומעררים את הסדר המסמן הזה, בזה שהם בעצם באים כמחאה מסוימת על העולם הנורמטיבי, העולם השפוי, העולם המאוזן, שבו העולם נמצא בטוב מאוד שהעולם נמצא בו, אבל מזכירים לעולם שיש סדר חיים הרבה יותר גדולים. ובאמת יש צד שעד שהצום הרביעי והחמישי והעשירי לא יהפכו לבית ישראל לסוזון לשמחה, ונצליח להראות איך האחדות מצליחה גם להכיל בקרבה את החדות של העוצמה של הצבעוניות של החיים בצורה עשירה, אז המציאות באמת עדיין לא נמצאת במקום השלם שלה. עכשיו כמובן שמציאות עתידית גם תחיה חיים הרמוניים, חיים שיש בהם את כל הגוונים כולם, אבל היא צריכה לחיות אותם ממקום שהטלטלה המטולטלת בין ימין לשמאל, בין יראה לאהבה, בין רוח לחומר, וכל הדברים האלה קיימים בסדרי גודל הרבה יותר עשירים, הרבה יותר רחבים. אז כדי להתחיל לעורר את הדבר הזה, זה הרב כאן חדש חידוש גדול, שהתפקיד של הפרושים הוא לא כי הם סולדים מן העולם ובורחים מן העולם ובורזים לעצמם רק צד אחד, אלא בצורה עמוקה פנימית, כי הם תובעים מן העולם רדיקליות, תובעים מן העולם את המקום של הגודל שלו. אז נכון שכדי שיתבטא בצורה הנכונה שלה, הרדיקליות מתחילה מכביכול עצירה של חיים ולא עוצמות של חיים, כן, היה אפשר את הרדיקליות הזאת לבטא גם בתסיסת חיים מאוד מאוד גדולה, אבל הייתה מתגלת בצורה פנימית והייתה ממוטטת את כל שיווי המשקל. אבל לכן זה בכלל מתחילה, וקצת דיברנו פעם שלה, אולי כאילו המושגים קצת ניתו אותנו, דיברנו על דין מול רחמים, לא התכוונו מבט ביקורתי לעולם מול מבט חיובי לעולם, אבל יותר דיברנו על נגיד מבט קיצוניות קודם כל של רוח, כאילו לתת לעולם הרוח את המקום העוצמתי שלו, שזה ודאי שבתור מטולטלת זה יזמין אחריו, היית ששבת את האיזון הנכון במטלטלת, אז ולקחת את המשקול לכיוון אחד, אז ודאי שזה אחר כך יעורר במקביל אליו גם תביעת חיים גדולה, שהיא אולי בצורה הראשונית הגלויה תבוא כאילו כמחאה אל מול אותם שמעצימים מאוד מאוד את עולם הרוח, אז יהיה איזשהו תביעת חיים שמאוד מאוד תעורר תביעה מקבילה לשוב אל החיים, וכלפי חוץ יראה אפילו כאיזושהי מלחמה פנימית שקיימת ביניהם. וכמובן שאת הסטייה עכשיו החזקה שנוצרה על ידי הריאקציה הזאת כלפי החיים עצמם, יצטרכו אחר כך כוחות מאזנים בכיוון הפוך לאזן לשם, אבל זה מתחיל לעורר תסיסה ומתחיל לעורר גילויי חיים יותר גדולים שאמורים להיות מופיעה. ובעצם נכון יותר לומר שהפרושים האלה בתוכן הקיצוני שלהם הם לא העיקר שלהם זה לא האמירה הפרטית המסוימת של הפרישות המסוימת של אותם דתיים, אלא מאחורה יש תביעה לעוצמת חיים אחרת לגמרי. ולכן הרב אומר שבעצם האדם הפרוש הוא אדם שלפני שהוא פרוש הוא קודם כל חי מחבך עם הבית הגדולים. בעצם זה קצת ניגון אחר לדברי הרמח"ל שהזכרנו פעם שעברה, שהפרישות היא תחילת החסידות. לא שהיא תחילת החסידות במשמעות שלי היא הכנה לקראת החסידות, שמי שרוצה להיות חסיד ולגלות אל הקדוש ברוך הוא ומחבך עם יותר גדולים, אז לפני כן צריך לעשות איזשהו אבוידה כזאת של זהירות מאוד מאוד גדולה, להוסיף זהירות על גבי זהירות כדי להגיע לחסידות במקום נכון, אלא היא ממש כבר אטמוספירה של החסידות, שמתוך אטמוספירה שרוצה לחיות חיים גדולים, היא אומנם הצד הראשון שהיא מבטאת אותה הוא על ידי פרישות, אבל בעצם מה שקיים בעומק החיים של הפרוש זה של אותם פרושים, זה השקיקה למרחבים חיים הרבה יותר גדולים. ואולי בעצם עיקר מה שהפרוש בחיים הפרושים שלו הוא כן מבטא כאן איזשהו מחאה, אבל זה מחאה לא מול החיים אלא בדיוק מול הבינוניות, ששביל הזהב שהוא שביל האמצע הוא השביל הבינוני, והבינוניות הזאת שיש בה מעלה מאוד גדולה להיות בין לבין, אבל היא עצמה גם יש לו משהו מסוים שהיא מאוד מאוד מרדים ומאוד מאוד, מאוד, מאוד משטיח. עכשיו זה עוד ברור שכמו שהרב אומר שצריכים שרק יהיה ייחודים כאלה, כי ודאי שהמרחב העשיר צריך להיות כגון אנה בינוני אנה. זה טוב שהמרחב של החיים הוא כל הזמן נמצא בעולם שנמצא בין לבין ושומר על איזונים ושומר על רוגע של החיים, אבל בלי שיהיו את הרדיקלים האלה שיזכירו לעולם לאיזה מקומות יותר גדולים העולם צריך להיות שייך, אז כל התביעה לאיזון היא במקום להיות המקום שגורם לנו להתהלך עם החיים, היא תקבע אותנו במקום.
למה הרב אומר שזה הטבע של הסבירה הנשמתית? כמו שהרב אומר, יש פה איזה כמה אנשים שיוצאים כדי ל...
לא,
אז זה טבע, ממש.
טבע הסבירה הנשמתית הוא נותן שיהיו וגם יחידים. ודאי שכאילו הבסיס של הסבולה המשפטית הישראלית תובע את המדרגה דווקא של שביל הזהב, לכן ישראל
יקום.
לא, חלק מהתכונה הטבעית של הנשמה שלנו הוא משלים את עצמו. נכון שהרבה מהטבעיות קשורה לישרות שבנו, ישר אל ישורון, שם מציל אותו בתוך הישרות, אבל חלק מהסדר פה לא תוכל תהיה מן הסדר. הטבע הסבולה הנשמתית הוא דורש שגם יהיו יחידים שיגלו גם קיצוניות, כמו שהרב אומר שבשעות בסקנדל גרגל פסקה חד פנסות, אבל כן יחידי סבולה בעלי חסידות מופלגה, זאת היא גם כן מכלל תוכן של ישראל שיוצאו בעולם. ודאי שעיקר שורת עם ישראל הוא לגלות את הישר אל, לגלות את הישורון, לגלות את הישרות, לגלות את האיזון ותביעת האחדות שקיימת בתוך המציאות כולה. אבל בתוך קדושת ישראל חייב שיהיה גם יחידי סגולה כאלה בעלי חסידות מופלגה, והרב כאן בכוונה מכלל אותם חסידות מופלגה, שבעצם המקור העמוק הפנימי שמניע אותם גם לכל דרכי הפרשות האלה זה סוף סוף זה תנועה של חסידות, כי הם אלה שכל מיני מזכירים בתוך האיזונים האלה, חלק מתנועת האיזון מזכיקה גם את המקום הזה של יכולה שובר את האיזון, אבל לכל כולו הוא למען האיזון, כדי לאפשר לאיזון הזה להתבשם ולהתבד במקום הרבה יותר גדול. כן,
עד שנגיע לנקודת הרחבה, הצדים האלה חיים לא באיזון, לא בהורדה, אין להם את העקרונות של האיזון?
אז זה מה ש...
מכירים לעצמם למען הכלל?
זה מה שאני רוצה לומר, הם בתוך עצמם כל מלחים את הדת, הם מלחים את הדת של העתיד. הם אנשים שכבר חיים, על פי מושגי עתיד, והם כאילו חיים, כאילו אני כבר חי, במדרגה של חוזר לבית רישם, ששם כל החיים היו מלאי עוצמה, והיה שם ודוחי שפוך על כל בשר, וגם אלה, גם כל כוחות חיים היו עוצמתיים, ובתוך זה אני זהיר במקומות האלה שם. בעצם זה מה שרוצה לומר, החסידות קודמת לפרישות בעצם. מבחינה כרונולוגית, מעשית, הפרישות קודמת לזהירות. אבל מבחינת האמת, תודעת החסידות היא זאת שמלווה אותה, ולכן הם חיים מאוד מאוד את אור הדת. אני כן אגיד, אבל אולי אתה כן צודק, הם חיים אותה, אבל לא בצורה של דת. הכוונה, דת היא, דת, נכון, שאומרים דת שלישית מכרע. דת היא תמיד המידה שיוצאת בין החוכמה לבין הבינה, שהיא זאת שבעצם כל מיני עסוקה בשפירה לאיזון. ויש בהם משהו מסוים שבאמת, אני מסכים איתך עם קצת כאילו, בכוונה, יוצאים מהדת, יוצאים מהמקום השולט של הדברים, אבל הם מושמים ממחשבות מאוד מודדות, מחלומות מאוד מודדות. והחלומות הגדולים האלה הם אלה שמנפקים את רוחם, אבל כן יש משהו כאילו בכנות בתלות בצורת ההתנגות שלהם, אתה צודק גם בעמדה הפנימית שלהם, שיש להם מחאה אל המקום היותר מדי מנווט ושולט, שהוא גם קצת מזמן סיימת חוסם לכם. עכשיו, ודאי שאת אותם דרושים יהיו גם כאלה אחרים, יהיו אותם דרך עם אחרים, שמאוד מאוד יעזלו גם אותם בתביעה מאוד מאוד להשליג את אור הדת וכל דברים אחרים. אבל אם לא יהיה את הצבעוניות הזאת ואת התביעה הזאת ואת הרדיקליות הזאת, אז כל החיים שלנו יכולים לאבד את כל יסוד החיות שלהם.
זה דבר
שקיים
בכל העולם ובכל תחום שהוא. זאת אומרת, גם בכל העולם מוצאים טיפוסים כאלה שהם קיצוניים והם רדיקליים, הם גויים, כאילו, בכל תחומים, ובכל תחום זה גם, זה את ההתפלגות הנורמלית הזאת. יש את המתקצבות, כאילו, זה לא איזו תופעה מיוחדת דווקא לעם ישראל, דווקא לעם ברושים.
כשאנחנו מתאר את הקבל עם ישראל, אני רוצה לומר שהתופעה הזאת היא לא רק, כמו שאתה אומר, תראו, שכך המציאות, אלא כך הרוי שתהיה המציאות. ובעצם, במיוחד ככה בהתנהלות של עולם הרוח, שבעם ישראל כן יש ביחד לעומת עולם הרבה הרבה יותר, עם תיאת ההתפלגות, אז בעם ישראל יש הרבה הרבה יותר תביעה לריכוזיות בשביל הזהב, ומה שאמרנו זה תיאת תכונה ישראל שנקראת ישראל, כי כל הבשורה שלה זה שמע ישראל השם וכן השם אחד, לראות את האחדות בעולם, אז עם ישראל מיניו כהניו, מיניו נביאי, מיניו יתד, מיניו פינה, יש בו תמיד את המקום ככה דקול הבית, את המקום המיוחד הזה שנותן מענה ונותן את ההכוונה ונותן לכל מקום כבר את המקום שלו. אז קיים מקום לומר שבעם ישראל כל תפקידו להיות רק המקום הזה. הרב אומר, חלק מסגולת ישראל שהיא באה להטמיע בעולם את השיבה של האחדות, חלק מהדבר הזה הוא גם תובע כדבר הזה שהוא המלך של החיים, את המקום המסוים הזה שלכאורה מפר את העניינים האלה. מפר אותם כדי לבנות אותם במקום יותר גדול. והמקום הזה, כל זה רק היה הכנה לקראת המשפט הבא, כמו שאנחנו קוראים לתנאים, כדי לכבוש דרך לעולם כולו, להעיר את תחולת עולמיים. ובעצם בפעולה הזאת של הפרישה היא פעולה של שיא הכבישה. הכבישה הכוונה לא כויבש במשמעות במינוח של הראשונים של כובש מול ישר, שזה בעצם חסימה של כוחות חיים, כמו להבדיל מלפפון כבוש כזה שהוא חסר כוחות חיים, אלא כמלך שכובש ארצות. זאת אומרת שזה המקום של הפריצה, המקום הזה שמזכיר לכולם לאיזה מקומות יותר גדולים אנחנו אומרים להיות שייכים אליהם. ולכן זה מה שדיברנו פעם שעברה הרבה דרך האיגרת של הרצל, שאלה הגדולים מוצאים בתוכנם הקיצוני את אותה סביעת החיים, כמו שרמלה יותר הרבה מה שמוצאים אותם רוב לאדם מלכתם בדרך הממוצע הראוי להם. שהמדד לפרישות כזאת שהרב אומר שהיא פרישות נכונה, כי היא פרישות שבאה מתוך מלאות של חיים, זה עד כמה הפרוש מרגיש באותם רגעים שהחיים שלו מתמלאים בעוצמה ומתמלאים בשמחה. הרב אומר לא מתמלאים בשמחה אלא יותר מאשר בעלי ההולכים בדרך הממוצע, כי הם סוף סוף נוגעים בשקיקה הפנימית השמיעה שהעולם חלומי זה עלות את הלדת פתיו, הם בעצם חולמי חלומות. ולכן אלה הפרישות שאתם, כמו שאמרתי, מתחילה הפוך, מכיוון שהם כל כך מרגישים את החסידות, לכן הם גם פרושים, הם מרגישים את החיים בגדותם, אז זה כאילו הם בונים איזונים על מה שכבר חדשים, על המקום החדש שבו הם נמצאים. לכן העמדה היסודית שלהם שהם בכלל מרגישים דחק וכאב והחמצה בתנועת הפרישות שלהם, אלא אני לא יודע אם משהו מדויק לכאן, אבל אבא צהל בפליקסת ג' מתאר את האיסורי שרבקים הכל ימיו היה חפק באיסורים, היה אומר מתי יבוא בסוג זה לידי של בהקמנו של אפילו יותר תפשך. והרב צהל יש לו בכמה מקום להסביר שהגדלות המוכן של רבקים זה לא שהוא היה מוכן לעמוד את הקדוש השם, שזה היה הרבה קדוש שלו, אלא שהיה מוכן להתייסר על קדוש השם. על המסורת שברזל הוא אמר, מתי יבוא פסוק זה לידי ויקיימנו. הרב יצל אומר שרב עקיבא הרגיש במניעה שלו לעבודת השם כזה, שהציפיות שלהם כאלה גדולות, ויש כזה קרירות ביחס למה שהוא יכול לשים בעבודת השם, שהוא אמר שהוא עכשיו בא וזאת כתמו לתנור של הבית, כמו אדם שביום שלג כפוא הוא רק מחפש להיחבות מן האש כדי שתיתן לו מרפא למקום של כיפול שבו נמצא. ולכן היום אומר הוא מה שהיה שמח ביסורים האלה, שהם אלה שבעצם נתנו מענה לזה במקום שחסר לו. אני אומר שככל שאדם יש לו בעצם הוא חי חיים יותר גדולים, אז הפרישות במקומות האלה שהיא בעצם באה לשמר את החלומות הגדולים שלו, הוא בכלל לא מרגיש שהוא סבל בהם, הוא מרגיש שהם בעצם המקום שמגדל, שמרפד את החלומות הגדולים שלא משייך. אז בעצם זה לא שבזכות שתהיה פרוש תהיה זכה להיות חסיד, אלא בזכות שאתה כבר חסיד, אתה כבר חי צביעות של גודל, אז הפרישות היא באה כתפפה ליד בצורה כל כך טבעית. אבל זה יותר ברמת השמחה האישית שלו, אבל אולי גם משדר לכל העולם כולו, יש חיים יותר גדולים, יש תביעות חיים הרבה יותר גדולות, יש סדרי גודל הרבה יותר גדולים, וזה מה שמציל את העולם מהיתרון של השליטה של דרך הממוצע לחיסרון שלה, שהיא מאוד מאוד ממוצעת ומאוד מאוד מסוש בקשורה אל המקום הזה. וכמו שאמרת בגרף עם הראייה, כן, כל פעם שמדברים על ממוצע, הממוצע הוא בסוף לרוב משהו תיאורטי, הוא לא משהו אמיתי, כאילו האמיתיות נמצאת וכאילו במקום הזה שבו יש את הטלטלות האלה, ובצורה אמיתית שאנחנו מדברים על איזון, אבל אם האיזון היה מוחלט לגמרי, אז אדם היה קבוע במקום. האיזון הוא באמת כל הזמן שאדם ככה נוטה ברגל ימין לכאן ואז רגל שמאל מטה אותו לכאן, זה בעצם בלי שאנחנו עושים אליו, כל החיים שלנו הם טלטלות יותר קטנטנות כאלה, וטוב שאנחנו מאוזנים, אבל חשוב לזכור שהמלך של החיים זה דווקא התנועה לכאן ולכאן.
למה אפשר להגיד שהאנשים האלה הם לא באמת שמחים? כלומר יש להם איזו שמחה פנימית, איזו שלמות במה שהם, אבל זה לא שהם באמת שמחים, הם באמת, הם באמת מלפפון כבוש, אבל בשביל כל הדור זה טוב. זה כמו, הם חיים, יש להם איזה נטייה פנימית לאיזה צד מסוים, והם חיים את זה עד הסוף, ובשבילם זה טוב. יש אנשים שיש בהם איזה נטייה כאילו למשהו יותר מיוסר ויותר של דיכאון, ולא דיכאון, איזה מקום כאילו שחווה את החיים בצורה יותר קשה. והם רדיקליים פה עד הסוף, אבל זה החיים שלהם. צד אולי כמו שהרב סבתו מתאר באחד הספרים את המפגש שלו עם הרב שגר. שהוא אומר שהם כאילו, ואז בעולם היה בהם שני נטיות שונות. יש אנשים שהם חיים את הנטייה שלהם עד הסוף, זה לא אומר שהם שמחים בזה, אבל כאילו זה, הם חיים את מה שהם חיים בשבילם זה קשה.
לא, 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 בפעם שאמרתי כאן ברשינו ברוכה בנייה, כן, עכשיו מתאר כמה רשינו ברוכה, כמה הוא לא סרטן במערה, כמה הוא היה מאושר, כמה לא שיעמם לו, כמה חיים שלו היו שם מלאי דופן. לכך שם כל המהלך של הרב, שכל הקישוט של רב שמעון בר יוחאי, כל מה שהוא מוכן לעשות לעולם החומר זה בשביל ילד בחוץ, הוא לא צריך את זה, הוא לא רק שהוא לא צריך, הוא מאושר.
לא, ולכן אני
ולכן, אבל מצד ש
לא, לא, תגיד, לא, תגיד
לא, בסוף רבי חסדנאל, רבי חסדנאל אומר לו, אוי לו שראיתני, אוי לו שראיתי אותך בכך. הוא אומר לו, אני רציתי לסיים את הנקודה הזאת שכלפי העולם זה באמת משודר אולי בתור אבל הוא אומר אוי ואבוי אם לא הייתה שלא היו אנשים כאלה שמסמנים את ה רב שמעון בר יוחאי עצמו, הרב שמתאר הוא לא
לא, ולכן באמת, ביחד כשאתה אומר בצדק, יכול להיות, כמו שהרמח"ל אומר, שאנשים כלפי חוץ רואים בדבר מסוים הזה, שיכול אולי אותם לעורר בהם איזה משהו כזה, שמרגישים כאן סבל נוראי, וזה עצמו ככה, גם טוב שיתנתן אותם. אבל הרב נתן בהרבה מקומות אומר, המדד לשאלה אם הקדוש מוצא אותך או לא, זה המדד של העונג. ואדם שלא איבד את תחושת העונג, זה בעצם אומר שאיבד את הקשר לקדוש, כמו שאמר עונג מהשמחה שם, שהרב אומר שהנוכחות של השכינה משתקפת בזה שאדם מרגיש עונג. עכשיו עונג זה לא שמחה, זה הרב שמאבחן בין עונג לשמחה. שמחה זה שאני מרגיש נוח מדבר, יכול להיות שאתה מרגיש מאוד לא נוח מדבר, אבל אתה כן מרגיש שהנקודה העמוקה הפנימית הקיומית שלך באה לידי ביטוי. ואם אין לך את הרגשה כעולה כזה, אז זה בדיוק מה שבדיוק נראה לי שבדי הרב כאן בא להזיר, שזה יוצר משהו חולני, משהו לא נכון. הרבה פעמים, בוא נאמר, נכון שבני אדם נהנים לסבול, אבל זה, אבל בצורה אמיתית, הרב אומר, זה חולת טבע, זה נחשב מחולי הנפש. כדי משהו כזה שיהיה בסופו של דבר באמת מסוגל להשפיע על ההמונים, זה שבתוך עצמו הוא מלא בחדווה מאוד מאוד גדולה, והקרנה הפנימית הזאת היא שטוב לו באמת, היא מכנית את האנשים יותר מכל דבר אחר, שהם אולי רואים שיש לו איסורים, אבל רואים שטוב לו איתם, הם מבינים, יש חיים, חיים יותר גדולים. זה, אני רק מסכים אותך לגמרי מצד שני, שאני תיארתי את זה בצורה שאנשים כאן מתכננים את זה, והוא מכוונה נעשה את זה דרך בצדק, בפועל זה כמו שאתה מתאר, אנשים האלה לא יותר מדי מתכננים את שבירת הסדר שלהם. הם פשוט עכשיו, במכלול השם שפחות יש להם משהו שזה הכסף, יש משהו, כמו שאתה אומר, שעכשיו הישות שהיא כולה נמצאת שם, אז אצלם זה משהו מאוד מאוד עמוק שדוחה אותם לשם. הרב כאן מתאר שסוף סוף הפריצה הזאת היא שהם מאוד מאוד כנים לנקודת האמיתות האלה, הם אלה שבמכלול יוצרים את הפריצה דרך הזאת. ודרכם יש איזושהי זעקה עולמית שאי אפשר להמשיך להישאר עם העולם בצורה המדודה הנחמדה שלו ודור שובם כאלה. אבל בוא נגיד לך, התכמת אולי לומר, הם אנשים לא נחמדים, הם אנשים שלא יותר מדי מתחשבנים עם השלוש המציאות, אלא יש להם את העולם הפנימי שלהם, את הנקודה המסוימת שעכשיו צריכה להיות מתבטא בצורה רדיקלית, והם מבטאים אותה. והוא אומר, זה בא ממקום של אנשי מעלה, אז הדבר המסע הזה הוא באמת פועל פעולה גדולה לכל העולם.
אתה אומר, הרוב, הם מוצאים מה שרוב בני אדם.
כן.
יש הרבה אנשים שעושים בדרך הממוצע שהם שמחים לא פחות מהם. כאילו בעומק.
כן, אבל גם כתוב כאן יותר הרבה ממה שמוצאים
אותם רוב בני אדם. יותר הרבה ממה שמוצאים אותם רוב בני אדם.
לא, קודם כל אתה אומר, ברור שהרוב צריכים להיות בינון, זה פשוט. וזה מה שהרב התחיל בהתחלה. אבל כן, יש גם משהו שהרב אומר, שסוף סוף אין יותר שמחים מאותו רוב לאדם, שבכל הדרך הבינונית שהיא טובה, היא מגיעה, היא שמחה, אבל יש איזשהו, הם מעוררים ניצוץ וחלומות למקום יותר גדולים.
הרבנו זה קרה, זה הפרישות בדרך הממוצע. לא דרך הממוצע והפרישות, זה קודם כל פרישות.
כן, כדי להבליל את המקום המיוחד שלהם. אני רק אולי נשאר לקרוא עצור פסקה ואולי קצת נראה קצת מקורות. הרב אומר, ובמפעל הגלות לפעמים דווקא אלה הענקים הם הם משאירים לנו את כל חשכת החיים, ועשים לנו מקשים למשור ומשכים לאור. היה אפשר, אני חושב, אבל נראה לי שזה קריאה מוטעת של הפסקה, לחשוב שהרב אומר שהמהלך הזה של הפרישות הוא מהלך שקשור לגלות, כאילו שבתקופת הגלות עבודת את השם צריכה לעשות בצורה הזאת של הפרישות. אבל ואז נסיים לומר, אבל הפסקה הזאת לא רלוונטית בארץ ישראל. הרב כתב את הפסקה הזאת שהוא עדיין בין גלות לגאולה, אז הוא ככה עדיין ככה יש הדרכה לאנשים גלותיים. אבל שקוראים טוב את הפסקה, במיוחד את הפסקה אחרי בשמונה פרטים, אני חושב שהרב אומר, מעביר מסר הפוך. והרב כתב לומר, למה הפעולה הזאת חופים דווקא אל הענקים, הם אשר יהיו לנו את כל חשכת החיים עשו לנו קשים למשור, כי הם אלה שהוציאו אותנו מהגלות. תסתכלו, אני אומר עכשיו, אני מפחיד מה שאני אעשה עכשיו, כי אני לא רוצה שזה יתפרש כדי ביקורת פרטית כלפי זרם בעם ישראל, אז בואו נשתדל ככה לא לראות את הפרמה אישית, אבל הפסקה שאני נמצאת בקובץ ואב, כפבי. אני עכשיו קורא בקובץ ואב, כפגים. הפסקה התמודה עליה בשנת פסים, היא פסקה מאוד מוכרת ומפורסמת, נמצאת באורות ארץ ישראל, פסקה בי. על ידי התרחקות מהקראת העצמי. בא הקראת של פסקת ישראל בצורת השלושה. תהיה התנקחות לסוד השם, לסוד הסגולות העליונות של עומק אחים ומפקים לדברים תפלים, שאני מקצים בעומק השמה, יש לה כוח יותר אדיר ומשמת המערכת. אנחנו קצת יחל את פליטת הספר, כי נפסיק את השלט הגלול, שרשו לדבר סודי רצון הארץ, המלכה, עוד הלמה מילה. לעשות לבית את יושב טוב כמו ענף צעדי, שלא יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. וזה בעצמו הוא הדבר המעיד, החיסרון הבנה של שיטה מעטה את הראשון. לא שאומר לנו כל מנצוע, הבנה מסוימת את הליאה שלו, כשהליאה ירד שמיים בלי צורה שם. הכתובת הצד שהשיטה הזאת תחפות לשלול את הרזים, צורתם גדולה לרוח חומה, כי זה עושה שאנחנו יכולים לנחום איתו בעצה, בזמונה בקדושה גבוהה. הפסקה המפורסמת מדברת על מה שהיה מכנה האורתודוקסיה האשכנזית שהייתה במערב אירופה. אני כאילו לא אחלה לדבר
אני אגיד, עשה ריוס
כן, לא, קודם כל רציתי גילוי נאות שאבא שירו יקט כי אני לא תוקף החיים אני תוקף בפורים, בסדר כאילו להגיד את הביקורת הזאת אבל כן כמו שבאמת הרשך אמר על הזרם שהרשל איש הניג שהמסר הישיר של פסקה כבגים ובורות שמה זה שאותם תלמידי חכמים הרב מחבר שתי דברים שהיו בהם שהיה בהם מצד אחד מאוד מאוד ביססו שיטה רוחנית שעם ישראל יכול, יש לו תפקיד גדול בגלות אולי אפילו קצת נראה מדברי הרשל איש בספרו חורן שלה אפילו תפקיד יותר מרכזי בגלות שכל התפקיד של אומה הישראלית זה להשפיע על העולם וזה שאנחנו נמצאים בגלות ונמצאים בין עמים ומקרינים את אור ישראל בעולם וזה אנחנו נותנים בשורה גדולה של של היהדות כלפי התיקון של המין האנושי ולהחדיר למין האנושי את הבשורה הגדולה של עם ישראל ויש עוד דבר אחר שהרשל איש מאוד מאוד התרחק והיה לו ביקורת כלפי כל הצד המיסטי של היהדות עד כדי כך יש פסקה מאוד חריפה של הרב מה דרך? שבפסקה שלנו הוא מדבר על אני לא אפילו קשה לחזור על הביטויים שהוא אומר שם אך יש לו ביקורת מאוד חריפה על הרשל אירש שהאשים את הרמב״ם במיסטיקה שהאשים את הרמב״ם על הצדים הבלתי מוסברים של הרמב״ם שברמב״ם, מי שמכיר הוא רציונל גדול מאוד, כן? זה קצת השמה חריפה, אבל מי שמכיר עמוק את ספרו מורה נבוכים ויודע שמורה נבוכים, הרמב״ם שם מסתיר כל, במשך כל הספר מסתיר שם מסורת, הוא אומר שהספר שלו בנוי מתפוחי זהב ומסקיות כסף והרמב״ם בכוונה משאיר ככה כל מיני בקיעים לאיזה דברים קצת אלומים ולא פתירים לא, אם אתם יודעים מה בכל שושלת חב"ד לזה פשוט במובן מאליו שהרמב״ם היה שרוי במצוי בכל תורת הנסתר ויש באמת המון המון ציטוטים שמביאים מהרמב״ם בכמה מקומות ככה כי הם רואים בו מקובל לכל דבר אז לא ניכנס למחלוקת הזאת אבל זה ברור גם הרמב״ם לא היה מקובל אבל שהיה לו איזשהו עולם פנימי מעבר לעולם הגלוי שלו והרשל איש זה לא בספר חורב,
זה צפון.
איגרות צפון. ושם יש לו שם איגרת מאוד ביקורתית על הרמב״ם, על זה שהרמב״ם היה לו יהדות לא מוסברת, כן, ככה הוא מבקר אותו שם, והארץ הוא אומר שכל התבוללות וכל נפישת הדעת וכל מה שהיה בגרמניה ובידוע לגמר שעשת הדעת זה בגלל שראשי קהילה שם הינו לומר על הרמב״ם לצאת על הרמב״ם על היהדות הלא מוסברת שלו והרב כאן לא לומר כי הרמב״ם לא כן יהדות מוסברת אלא הרמב״ם יצא לומר מה שהחייה הרי הרמב״ם כמו שאמרנו הוא לכאורה שיא הרצונת והוא בהקשר של הפסקה שלנו זה שגידה שלנו את שביל הממוצע אבל הרמב״ם עצמו תמיד נתן מקום גם שתמיד נשאר מקום עלום נשאר מקום פנימי כמו שהרמב״ם אומר שאין האדם את הששת הרמב״ם מסבש בביטוי הזה איך הרמב״ם קורא לזה שיצר הלשון מלהבי השש דברים שאי אפשר כבר לדבר אותם והמקום הזה שהרמב״ם היה לו אחיזה בנקודה של הסוד במקום הפנימי אומר הרב זה היה כוח המאמית של כל שיטת הרמב״ם ולכן הרב יצא כנגד
מה להתמדה של הרמב״ם שהרב אומר להם, אומר בגלל שהיה לו כוח למדה איך אתם מדברים עליו שם איך הוא אומר לו
משאור את הפסקה כן, אבל כאילו אני נראה שמה שהרב רוצה לומר שם במצח כלי של הפסקה זה נכון שאתם כאילו ממשיכים בפרשו של הרמב״ם שחשו לכם חוכמת חול וחשו לכם דרך ארץ וחשו לכם שביל הממוצע אתם את זה אבל בעניין שאתם נותקתם מהמקום הרזי של הרמב״ם אז איבדתם כל זכות הקיום שלכם והקשר המסוים הזה הרב כאן בפסקה שקראנו עכשיו בעצם מחבר את הריחוק שלהם מתורת הרזים לריחוק מארץ ישראל הוא אומר אם אתה מרוחק מתורת הרזים בעצם אתה מחובר מהעתיד אתה מנותק מהעתיד אתה מנותק מהשאיפות, אין לך חלומות אתה חי את העובד אז אתה חי את ההווה ואת הכל מנסה לפני אותו ההווה, אז אתה יכול מלא גם בגלות להשאים איתה כמו שהיא. לכן הריחוק מחוכמת הרזים, אומר הרב, היא זאת שבסוד שבל גורמת לזה שהגלות מוצאת חן בעיני עצמה, והרב, כמו שהרב כאן אומר, יסוד פרדש עוד זוג מענף צדי שאינו יכול להתקשר עם עומק הידות, וזה כמו דבר מעיד על חיסון הבנה שיש שיטה מעטת על אשת זאת. אני רואה שהאמת כאן זה שיטה, לא, קיצור, כאן זה ציטט מה שזה בספר אורות, ויכוח מאוד מאוד קדוש של הפסקה, גם הפסקה במקור כאן הופיעה בצורה מאוד...
אולי תביא את השמונת
פרצים
עצמם.
רגע.
מה זה?
לא, צריך
להביא
את הפרצים עצמם.
לא, טוב, אני יכול להגיד, יכול שאני סתם מובר שם די צרור הרבה מחלוקת בזה שאני מחפש את המחלוקת, זה הלום שלה, אבל... כן, ולכן הרב אומר, אם אדם רחוק מתורת סוף הפסקה, הרב אומר, לא שינו כל מיני צורה, ואני אמצאת על שרוד הגבירה ביד שלהם, ואיזו צרשי. הכתוב הצד ששתה זאת תחפת לשלול את הרזים, היא אסון שלא חייבים ללחום איתו, בעצם התחנה בקשה ולגבורה, כי הרב אומר, אם אתה רחוק מתורת הרזים, אז אתה רחוק בעצם מכל מה שהמציאות מתנהלת קדימה. בהקשר המסוים הזה, באמת, כמו שרמדנו שהרשע הירש מאוד גם היה קשור גם לכל ההנהגה שהפסקה הקודם דיברה עליה, של דרך הממוצע, של הדרך ארץ שקדמה לתורה, של להיות יהודי מנש, להיות יהודי נורמלי, אבל זה מאוד מאוד, באמת מאוד מאוד חשוב להיות יהודי מנש, יהודי נורמלי, אבל אם אין את הכבוד לפרושים האלה, כי הפרושים האלה הם תמיד כאלה שקשורים יותר לצד הרזי, אל הצד הניסה של התורה, אם אין כבוד לאנשים האלה, אז אתה נשאר תקוע בהווה. וכשהם עושים את זה, לכן מה שהוא אומר, מאפר לגלות לפי דווקא אלה הנקים, הם אשר הראו לנו את כל חשב החיים, שלא מקשים למשור, הכוונה, הם אלה שמחו אל מול ההווה, כדי לצאת מן הגלות, כדי שהגלות לא תהיה מוצאת חן בעיני עצמה, שאנחנו לא נסתפק מה שגם בהווה, אלא נורא כל מיני את הדחיפה למציאות עתידית, חייב דווקא במקומות האלה, התביעה לאנשים חושים היא הרבה יותר רדיקלית.
הגלות מולידה דברים
כאלה. איך?
הגלות מולידה גם פרישות כזאת.
אני מתוחה את הסוג של פרישות. אין כזה דבר פרישות. הישנה, זה באמת יכול לומר...
הפרישות של הרע,
הבנתי. בדיוק באתי להפוך עם ההבנה הזאת. היה אפשר לומר, הגלות זה במקום של חיסרון של חיים, מולידה פרישות. אבל הפרישות שהרע מדבר עליה כאן, שהיא מילת חיים, זה נכון שזה נצרח יותר בגלות. אבל לא כי זה הגלות, זה בדיוק הפוך. כי זה המקום מסוים, כמו שהרב מזכיר כמה מקומות, את הבעיה ספרי עדכון מגלות, רק מי שיש לו חלומות מאוד מאוד קיצוניים, ולכן הוא מרגיש לא נכון מהווה, הוא זה שבסוף שלו לגרור את המציאות להשתחרר מהמציאות ההווית. ולכן הרב אומר, כשהמציאות נמצאת במקום הלא נכון שלה, היא צריכה הרבה יותר את ה, כאילו, פרישות, הכוונה כבישה דרך, פרישות אמיתית. הכוונה עם חלומות אל העתיד, המקום הזה שלא נותן למציאות להישאר בבינוניות שלה. ודווקא בתקופות של גלות יש הרבה יותר סכנה להישאר בבינוניות ולהיתקע, ושהגלות ימצאת לכם בני עצמה. אני עוד כל לומד את זה מדורש סמוך עם שתי הפסקות שהתחברו אחד לשני, כאילו ש... ושהם גם נהיה דעתי...
מה שעושה את הפרישות הזאת עם הרזים?
בדיוק, כן. זה בעצם זה אנשים שזוקים רזיות. אנשים ש... אולי שמעת בדיוק. בעצם פרישות הזאת זה אנשים שקשורים לעולם הרזים. עכשיו העולם הרזים הוא עולם שבצורה אמיתית, הוא העולם שהכי הכי מעריז את העולם הזה. אין כמו רבי אבא שהיה מביסודו של רשב"י, שאמר אין לך קט מגונה מזה, שאמר אתם צריכים תיסעו, ורשב"י שבצלתו אחרי 13 חודשים מהנוסף במנהרה הוא כל כולו תיקן את השווקים בטבריה וכולו מלא בהערת החיים, ובכלל כל תורת הסוד היא תורה שמסבירה לנו את הדברים הכי נמוכים איך הם הדברים הכי גדולים. אבל תורת, אנחנו יודעים, זה לא סוד, שהם אנשי תורת הסוד, הם אנשים שחיים חיים של פרישות. ולמה חיים חיים של פרישות? לא כי הם בורחים מן העולם הזה, כי כל התורה שלהם היא תורה של אהבת העולם הזה. אבל הם יודעים שהם חיים את הדברים במקום הגדול, אז הם צריכים לבוא עליה ממקום חדש ולא מהמקום הישן שלה. ובעצם להיות קשור אל אותם אנשים פרושים שפורצים דרך לרבים, הרב אומר, בהקשר מסוים לזה, בגלות הם קריטיים כמו אוויר לנשימה, להזכיר לנו שמבנה החיים שרוצים הוא לא נכון. בעצם, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, להיות פרוש זה לנתק את הקשרים הקודמים, כן? שפירוש תמיד קשור לסוגיית הפה, כמו שאמרנו, נכון, לדיבור והאכילה, וכל הקורות האלה שבעצם להשתחרר ממבנה חיים קודמים, והגלות היא המבנה החיים הכי שקרי, הכי מסוכר, שאותו חייבים להרים. אני רק... מה זה, איך? זה מתחיל הפוך. מי שחי את הרזים, אז חי את המציאות במקום העתידי הגדול שלנו. כל תורת הרזים, כמו שהרב אומר, סוד השם לרב הוא שללמד את הכבוד אשר לך שדר הטבע. תורת הרזים רואה את כל העולם הזה ממקומות אחרים לגמרי, ולכן כל עיני החומר בעולם הזה אצל אדם שחי את תורת הרזים הוא בא ממבט אחר לגמרי, ממקום הרבה יותר גדול, שדווקא לא יש הרבה יותר אהבת העולם הזה.
למה זה לא הפוך?
מה זה?
למה זה לא אמור להיות הפוך?
שמה?
דווקא אנשים שהם הכי רזים, אז הם הכי עסקו בעולם.
אתה צודק, ולכן בצורה, בצד הפנימי הלימודי שלו, הוא הכי עסק בתורה, בעולם. אבל זה בדיוק מה שמצריך אותו, קודם כל בוא נשתחרר מההבנה הקודמת של העולם. אי אפשר לראות את העולם בהקשרים הקודמים שהתרגלתי לראות אותם עד עכשיו, אז הפרישות הזאת היא בעצם תהליך שפורם את ההקשרים הקודמים, כדי לראות את הכל עכשיו ממבט הרבה יותר גדול, ממבט הרבה יותר רחב.
אבל הוא נשאר כפרוש.
איך?
הרי הוא נשאר בסוף כפרוש, לא?
לא, זה ברור שפרישות היא שלב, זה ודאי כמו שהמסלתי שאומר, שאותו פרוש ואחר כך בסוף יהיה מחובר מאוד מהלכים וגם לנגעת הקדושה. אבל כשאני אומר שפרישות היא תחילת הקדושה, אני בעצם בא לומר, הפרישות נובעת בתוך הקדושה. הוא, בעצם יש לו מאוד מאוד תמיה לראות את אחים במקום הרבה יותר גדול שלהם, כי לראות את הסטייק כמו שקראתו עד עכשיו, באמת ממנו קשה לראות פיצוצות. אבל לראות את הבשר שכחלב המנח לגבי המזבח, אתה צריך קודם כל לשדל את כל מערכות אחים שלו עד עכשיו. והפרישות הזאת היא בעצם זעקה, יש חיים אחרים, זה בעצם הזעקה הסמויה הפנימית שמסתת מאחוריה. והיא זאת שבסוף שבר, כמו שאמרו, כובש את דרך, פורץ את דרך למרחבים חיים חדשים.
אבל בשלב הפרישות עצמו, מרגישים את זה? את מה שמרגיש, הרב שמרגישים בקדושה, הרב אומר שמרגישים אותו דבר פרישות.
אדם הפרוש לגמרי מרגיש את זה, הפרוש האמיתי, זה מה שהרב אומר. זה הבדל בין פרישות שהיא מורכבת, שהרב אומר צריך להיזהר ממנה, שהיא באה מתוך איזשהו נקיפות בצפון שלהם עצמו, מתוך מרירות, מתוך סלם אחים, לבין הפרוש הזה שהוא כבר עכשיו רואה את עולמו בחייו, חי את שקיקת אחים במקום המאוד מאוד גדול שלה, למענה, כדי לסייע לה, הוא עכשיו מתעסק המון המון במקום של פרישות, אבל בעצם, וכמו שאולי אביה יהיה בצדק, זה לא דווקא בהכרח משהו מודע שקיים בו להסביר למה, אבל בתוכו עצמו הוא מרגיש, הוא שר מסדרת גודל אחרים, והפרישות הזאת אצלו היא מלאות של חיים, והוא מתחיל לטעום טעם של חיים הרבה גדולים.
מה שפה לחפש בפרישה?
איך?
מה הכוונה של לחפש בפרישה?
לממש את הפרישות. בעצם בהקשר המסב הזה, הפרישות היא התיאוריה והקדושה היא מימוש שלה. לא כמו הבנה פשוטה בסד השרים, שהפרישות היא סור מרע כהכנת הדרך לקראת שסוף סוף נגיע לחסידות, אלא בפרישות כל החסידות קיימת במקום, לכן הרב קורא לפרוש של חסיד, כן? אבל את הפרוש כל החסידות קיימת במקום השורשי העקרוני שלה, ואז הוא מאוד מאוד בונה קודם כל בכלל את המשאלות האלה, ואחר כך בעזרת השם הוא יזכה גם לממש את הדברים בפועל מתוך המציאות. אבל
בבקשה לברייתא כמו פרישות מביאה ל...
לא, זה תלוי בגרסאות. לא, זה נפוך.
מה כתוב מביאה?
לא,
זה כבר נעשה את זה. אבל לא כתוב שזה זאת מה, זה נקיים את הרב רישות קדושה.
זה בכל הגרסאות, נכון.
מה, מה? לא כתוב
ככה? לא, כתוב, לא. אבל זה בכל הגרסאות, נכון. שפרישות מביאה דרך הסידות, כן.
לא, פה לא כתוב ככה. פה אז דייק בלימוד הראשון שרק הזזזות היא מביאה לידי הכל, נקיות, טהרה, פרישות, קדושה, ענווה.
נכון. אז אמרנו, אתה יודע, מזכיר משתפות שצרץ על זה לא הבאה חיצונית, מה שהוא מביא לבית. אלא זה השתקפות של אותו דבר במערכות אחרות, כמו תהליך ומלאי. הפרישות היא מביאה את הכל אחר כמצוא של חסידות, בעצם זה סדר השתלשלות ולא שלב א' כהכשרתי לקראת שלב. לא, ברור שהגרסה היא פרישות מביאה את אפס. אבל הרב הזה בכוונה השמיט את הביטוי מביאה לידי, כדי שלא נחשו שזה אמצעי ומטרה, אלא נבין שזה...
אני מבין, אבל אני שואל בעיניים של הרב, איך מסבר את הברייתא?
שההופעה הראשונית של החסידות מתגלה בשלב היולי שלה נקרא לזה בצורה של פרישות, ואחר כך היא מתממשת בצורה של חסידות. יש קשר עצמי בין הפרישות לחסידות, אבל לא קשר של אמצעי ומטרה.
לא, אבל במהלך הזה שלא פרישות,
היא מביאה לי הכוונה בצורה ממלאית. מי שחי פרישות ברור של סוף יגיע לחסידות. כי מי שחי פרישות הוא חי את נשמת החסידות, אז איך הוא לא יהיה חסיד אחר כך? זה בעצם אני...
תהיה ההופעה שלילית ואחר כך ההופעה חיובית.
כן, אבל זה לא בתור... לא שאלתי אמצעים ומטרה.
כן,
אלא בהתחלה זה יתגלה במקום הכוחני שלו, שהוא עדיין לא מתמש בתוך המציאות, ואז אולי יתגלה במקום הסבא הזה שיש לו גם איזשהו משהו כזה שבאמת מאוד גם מוכר נגד כל המבטים החיצוניים של דברים, ובסוף זה יתגלה בצורה מלאה של דברים. אולי רק עוד פעם כדי שלא העבודה של הרמיון תהיה לחינם.
הרב, שאלות שאלה בגלל זה?
כן, כן.
איך הקדושה שמתפסת, כמו שאמרנו עכשיו, שזה חיבור מאוד גדול עם איזושהי קדושה, זה מישהו נפדל וכדי רבה, כל מקום שאתה מוציא קדושה אתה עושה כדי רבה, שזה נשמע בלי כפור.
כן, נכון. לא, אני לא אומר שאין פרישות אחרות. הרב כאן דיבר על פרישות מיוחדת שהיא נמצאת בפסגת המעלה של זאת השם. הפרישות שמדבר עליה היא פרישות שיכולה לשקועה לסוגיית הנקיות, כאילו שיש הרבה פעמים אנחנו צריכים גם לפעמים להתעסק לפעמים בפרישות מתוך חולשתנו גם, שגם זה, כמובן שיש מקום, אבל הוא אומר, המעלה הגדולה שנמצאת ככה בפסגת המסילה שמדברת פרישות, אל תחשוב שהיא, יש בה משהו, האידיאליות של הפרישות, היא לא קשורה למקום של איזשהו מתקן ומסיר חולשות, אלא היא קשורה למקום שפורץ דרך, למקום יותר חדש. הרב כאן כותב לא, קודם כל רציתי באמת אולי להביא מהר את מה שקשור לטלטלות שדיברנו קודם, אני כבר זה עולה מהר באורות הקודש שינו זיים, אבל במחות הקודש בטבע אחת תכונות השעות מדברים בזה שהקודש עצמו אור עולם, אני במחור חמש, כן, מדברים בזה שהקודש עצמו אור עולם עומד למעלה מהטבע, הוא תובע הוא, מעולם בכלל נמצא הפסלו בשום בפרט את הדיקיון של הטבע, פשוט הבריאות, הרון של החיים, הרגישה מסיר ומתפלא. ראינו את כל דבר הטבע, חיימו לזלותו, אין מוצא להגן כי מלדי יערות גדולות, מלדי יפות נשמתיות אלוקיות, מגלות רדי עליון, מודות האגור בסתרי חושך. הרב אומר, כבר כאן אומר את הדבר, אם אני מבין נכון את המהפכני, שהוא אומר, למה יש את האור העולם העומד למעלה מהטבע, מה התביעה הפנימית שבו? הוא אומר בצורה פנימית, הוא תובע דווקא את הדיגיון של הטבע, של הבריאות והנורמל שבחים, כי הרב אומר שאנחנו מתקרבים לצוות הטבע, אומרים לזה בטוב, וכדי להגן עליהם צריכים הערות גדולות, כמו שהרב כותב, מתלוכים באורות התחייה, שכל פעם לפני שהגיעו לארץ ישראל, אז עזרה תיקן את התפילה, והרב אומר שהחסידות שעוררה והציפה את הסוגיה של קדושת ועלת נמצאות של החומר, היא במקביל דיברה כל הסוגיה הזאת של קדושת הברית. ללמדך שבתורה כזאת שדווקא יותר מתקשרת אל החיים, היא בתוך עצמה מביאה את עצמה בצורה של פרישות, בצורה כזאת היא שמאוד מאוד רוצה את החיים, וכדי לרצות את החיים היא בונה להם את כל המנגונים האלה של הפרישות. והרב אומר, וקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל הצורר את הטבע של מלאכתו, הקודש הרגיל המוגל מעט להתהלך עם הטבע קרע, הוא קרע את שאלת כוחותו להילחם עם הטבע, אבל לוחם הוא עם הטבע שלו. טוב, אני באמת, אני רואה שהפסקה כאן היא קצת, צריך להיכנס אליה קצת יותר בנחת, אני לא יכול ככה בדקות האחרונות להיכנס אליה. אני הבאתי אותה יותר של המלחמות של הלוויתן ושור הבר, התנודות שקיימות ברגע שיש את המקום הזה שפת היוונים, אז אולי רק נסיים כאן עכשיו ככה במקום יתבית קוף ג' אליו משהו יותר קצר. קובץ דבר יש למידי, תדם נסתם המקור שלו. יש המחשבה דבר הדרך המציאים בחיים מפריעה מהתנסות של המחשבה למעלתה. בני הדמיון שחושב שהמחשבה הזקה ורום עליונות המחבת היא דווקא מהלך קיצוני. וזו טעות מוחלטת משתתת, אחד, שאפילו אם תחייקי, ליד התוכן של הדרך המציאים, רק מצד פשרת החיים, אינה צריכה פשרת זו כי אם בהגשמתה, ולא בצורתה רוחנית. ועוד, שכשממצאים החשבון, נמצא שהדרך המציאים בצורתו שהוא מוכוון לדרך הטוב ודרך השם, מוכוון דווקא על פי העליונות היותר אדירה של המחשבה הצחה. רק הדמיון מעורב עם השכל ומונע את התאמה הזאת לטובה קיצונית במעשה לעומת הערתה של מחשבה. לפעמים מוכרחים ניתן לדמיון את שלו, אבל בשום אופן אין למחשבה להיות מקטנת את עצמה של תביעה של אמצעית. בזמן שאצל המחשבה יש שערה אמצעית, נשאר המעשה בתחתית היותר יורדה, ואור צדקים כאור נוגה הולך ואור עוד נכוננו. אז דווקא בפסקה כאן, הרב כאן קצת מאזן את כל מה שאמרנו, ואומר שעם כל מה שיש מחאה בצדק של אנשים הפרושים על העולם המוגזן, העולם הבינוני, אבל הרב אומר, בסופו של דבר, אם זה יהפוך להיות שיטת חיים, וזה יאבד את האיזון של העולם הבינוני, הרב אומר, הם מזיקים לזה מטרתי. כי הרב אומר, כל התפקיד של הפרישות הוא תפקיד יותר בעולם הדעת. להזכיר לאנשים שהמציאות טובה יותר, אבל לא יש שהפכו את עולם של הפרישות, הפכו אותו לשיטת חיים קבועה, אז הרב אומר, בדבר הזה אתה מאבד את התכלית שמשבילה באה כל הפרישות הזאת, שתכליתה בסוף שבה בדי לסייע להכין להתקיים בצורה המוזל שלהם. זה שהרב אומר, אפילו אם נאמר, כי הרב התחיל שהדרך האמצעית היא לכל מפריעה את התנסות המחשבה, היא כמו שאמרה, היא שולטת יותר מדי על החיים, יותר מדי בינוניות, ומאבדת את המקום של החלום. אז הרב אומר, זה נכון, אבל תפקיד של הפרישות הזאת הוא בסופו של דבר להישאר שאפילו תחייב, כן, זה הדבר שזה רוצה להיות קצת שעת אחים, אני צריך אפשר דוקים בהגשמתה ולא בצורה השביעה לתוכן של ולא בצורתה הרוחנית. או אני רואה שאני לא, אני צריך את הנחת כאן נקרא בסדר, אולי
מה זה? זה נראה לכאורה שהוא כן
מצלם
את הרמתי שלה,
זה נראה
שהוא
כן די סותר
את
המסד שהרמתי
שלנו להפוך את זה
לשיטה,
זה בטוח
שזה
שיטת חיים אצלם.
כן, נכון. לא, לכן, לא, אני רואה שאני רוצה יותר בנחת קצת, יש לי הרבה ביקורות כלפי השאלה הזאת, ומצד שני הרוב מזהה את המקום הפנימי שלה. זה באמת, אולי ככה באמת נראה איזה פעם באה קצת יותר בנחת ככה.